השני, זכיתי שיהיה חברותא שלי היום, ולמד אותנו, להמליץ בנו תורה. הרב אורי שרקי,
שבוע
טוב.
שבוע טוב וברך.
שמח לפגוש אותך, לא... פעם ראשונה בעצם שאני פוגש אותך. קראתי עליך קצת דברים, ובמכשיר של הקופן, של האינטרנט, דווקא התרשמתי.
אל תאמין למה שכתוב שם. לא, המציאות הרבה יותר טובה.
איך אני אציג אותך? הרב שרקי, שרשמי. אתה מלמד במכון מאיר, למי שלא מכיר ולא יודע, יש פה גם כמה תלמידים שלך. למדת אצל הרב צבי יהודה קוק, הרב יהודה לאון אשכנזי, הרב גץ, הרב אשלג, ייחוס. יפה, שזכיתי ללמוד מאדם כמוך, כולנו. אנחנו...
אתה יודע מה זה תלמיד חכם?
מה זה תלמיד חכם?
תלמיד של חכם. אתה דן את האדם לפי מישהו למד אצלו.
כן?
יאללה, תמשיך.
טוב, תגיד, הגדרות קודם כל. מה, איך להגדיר אותך? כי הבנתי שאתה לא כל כך סס להגיד על עצמך שאתה דתי.
זה מה, אני אספר לך שני סיפורים. פעם הגיע לאדם שאמרו לו, אמרו לי שיש לו שאלות ביהדות. אז הוא אמר, תראה, זה נכון שאדם דתי מסוגל לחשוב רק באופן מסוים, ושיש שאלות שהוא לא שואל את עצמו. אז אמרתי לו, תשמע, אם אתה החלטת מראש מה אני, זה כדי שאתה לא תחשוב. ממש התעקש שחייב להיות שיש שאלות שאני לא אשאל. התאכזב נורא. זה הסיפור הראשון. הסיפור השני, אספר לך, התבקשתי פעם לדבר בפני קבוצה של אנשי כנסייה בירושלים. כמרים, נזירות, כל מיני כאלה.
הם ביקשו אותך לדבר?
הם ביקשו אותי, כן, הם ביקשו
אותי. באיזה נושא?
תשמע, זה היה מאוד מוזר. הם ביקשו לדעת, כבוד הרב ידבר איתנו על, אתה יודע, זה הטון הזה של הכמרים. איזה טון עמוק.
שנתי.
דתי. האם כבוד הרב יכול לדבר איתנו על המשמעות הדתית של יום העצמאות? מה שהם רצו לדעת. כן.
דווקא הנוצרים
רוצים
לדעת על
המשמעות הדתית
שלו.
דווקא הנוצרים רוצים לדעת, היהודים זה לא אכפת להם.
אוקיי.
אבל הנוצרים זה מאוד חשוב להם, כי זה מערער את כל התיאולוגיה שלהם, שבעצם בנויה על עזיבת עם ישראל, שלעולם לא נשוב למלכות. האפיפיור אמר זה להרצל. הוא אמר, מה שאתה מבקש, זה מנוגד מהותית למה שאני מאמין בו. אז להם זה מאוד חשוב. אז הם רצו לדעת מה אני אומר על זה.
הם אגב, סליחה, קתולים היו?
קתולים, קתולים, איזה מסדר, זה היה דומיניקנים, אני חושב, משהו מהסוג הזה.
שנבין,
זה אלה שעשו את האינקוויזיציה.
כן. אוקיי.
טוב, אז הם ביקשו שנדבר איתם על המשמעות הדתית של יום העצמאות, אז אני אמרתי להם, תראו, האם דיברתי איתם שעתיים וחצי? אתה רוצה?
אתה מדבר רק שעה וחצי פה.
טוב. אמרתי להם, תראו, אין שום משמעות דתית ליום העצמאות. הסתכלו עליי כך. זה כמו שאין שום משמעות דתית גם לחג הפסח, או ליום השבת, או לכל מצווה או מצווה של היהדות. כי הרי המצוות לא ניתנו לדתיים. המצוות הן המצוות של אלוהי ישראל, אלא אומה. זה משהו לאומי, זה שייך לכלל. זה לא שייך לפרט. הדת זה מה ששייך ליחיד. היחיד רוצה דבקות אלוהית, רוצה חיי העולם הבא. היהדות מדברת על הוויה לאומית פוליטית. עם ישראל זה ישות פוליטית. זה עם, זה לאום.
אז אתה אומר שהתורה והמצוות הם חד ערכים, זאת אומרת הם אינדיבידואלים לכל אחד. זה מה שאתה אומר?
זה בדיוק ההפך.
אוקיי, אז מה אתה אומר?
לא, אני אמרתי שהמצוות זה מצווה שניתנה לאומה כאומה ולא ליחיד כיחיד. זאת אומרת, למשל, מצוות ברית המילה, שהיא מצווה פרטית מאוד, נכון? אני חושב, לא?
הכי פרטית שיש.
מאוד פרטית, כן. אז מצוות ברית המילה, אם תסתכל בתורה אפילו, כשהיא ניתנה לאברהם אבינו, זה חוזה, זה שטר בעלות על הארץ, על ארץ ישראל. זה לא שטר בעלות שלי על החלקה שלי בארץ ישראל. זה בשביל שלאומה יהיה חלק באדמה הזאת. אותו דבר לגבי המצוות וכו'. אני זוכר שהנוצרים האלה ממש לא אהבו את מה שאני אמרתי. הם אמרו, הרי זה לא יכול להיות. ואז הם התחילו לשאול את כל הקושיות החרדיות. הם אמרו, רגע, זאת מדינה שמחללת שבת, אין צניעות, זה כוחי ועוצם ידי, וחוץ מזה צריך לחכות למשיח. כל השאלות החרדיות. עכשיו אני הבנתי מאיפה זה בא. טוב, אז בקיצור, אם תשאל אותי מהי ההגדרה של הזהות היהודית, ההגדרה הזאת היא, הייתי אומר, זאת זהות לאומית. זה ברור. אם תשאל אותי מה אני קודם כל, אני לא חושב שיש הבדל בין אדם לאדם מבחינת הזהות הבסיסית שלו. האדם האמיתי הוא אדם ששואל את עצמו שאלות. אדם בעל תמיהה, איך אמר אפלטון? התמיהה היא ראשית הפילוסופיה. מתוך כך אתה שואל את עצמך כל מיני שאלות על איפה אתה נמצא בעולם, בקוסמוס, באומה, במשפחה, בבית הכנסת, במועדון שורשים, איפה שאתה רוצה. מספק אותך?
רק מתחיל לדנדג אותי.
וואלה. יאללה, תזרום.
אתה מדבר על הגדרות, כאילו דתי, חילוני, זה דברים שמאוד מדברים אליי, כי אני תמיד שואלים אותי, אתה דתי, אתה חילוני, ואני לא יודע מה לענות, זה הרבה לפעמים תלוי במצב רוח שאני מתעורר בו בבוקר. מהרבה בחינות, אם אני מרגיש מה שקוראים לו, למדתי שכונות וקוט, אם אני יותר מחובר או פחות מחובר. אז תלוי בדבר הזה, ואני חושב גם שמבחינה עניינית שהגיע הזמן לבטל את ההגדרות האלה, מי דתי ומי חילוני. הרבה פעמים שופטים, אני אומר לך, חזרת בתשובה, זה אומר, היום עוד לא, כאילו, אולי מחר. אז
אני עוד לא.
כן, עוד לא, זה תלוי.
לא, גם אני עוד לא.
השאלה איך מודדים מי הוא דתי. אנשים אומרים, אתה נוסע בשבת, אז אתה לא דתי. אז למה דווקא מודדים לפי נסיעה בשבת, ולא נגיד לפי לשון הרע, שלפי תפיסתי זה מצוות
חמורה? אכן, אני אקרא משהו, אתה יודע, כשאני הייתי בחוץ לארץ, גדלתי שם בתור ילד, בכל זאת. הכרתי את הקהילות השונות, ושמתי לב ששם המושגים האלה, דתיים וחילונים, לא, הם חסרי משמעות. זאת אומרת, אמנם זה קיים בשפות שמדברים שם, עכשיו בצרפתית יש מילה בשביל דתי, מילה בשביל חילוני. אבל רק כשהגעתי לארץ גיליתי שגם אצל היהודים יש לזה משמעות. אצל הגויים ידעתי, כן? מי ששייך לדת הנוצרית זה מי שמאמין באמונה הנוצרית ומקיים את מצוותיה. ומי שאיננו בכלל זה, הוא לא נחשב לנוצרי. אבל אצל היהודים ידעו שהיהודי זה מי שמרגיש שייך למי שבפועל שייך מבחינת הזהות שלו למכלול הזה. אתה יודע, יש היום בפריס ובנותיה יש 50 בתי ספר יהודיים, כולם דתיים ברמה זאת או אחרת. כלומר, לא יודע אם הם היו מוגדרים בדיוק דתיים פה בארץ, אבל זה בתי ספר שתמיד יש קצת לימודי תנך, קצת תפילות, לא לומדים בשבת, יש איזה מה, האוכל פחות או יותר ברמה של כשרות כלשהי, למרות שלא כולם באים עם כיפה, ויש כאלה שגם אוכלים חזיר בסנדוויץ' שלהם. יש רק בית ספר חילוני אחד בלבד, זה של בני השליחים של הסוכנות. זה מאוד מעניין שההגדרה הזאת באה מן הארץ, אבל שם היא לא קיימת, לא יודעים שיש דבר כזה. כן? אז אתה יודע, פעם מישהו החליט ששלח מכתב למכון מאיר, איפה שאני מלמד, הוא אמר, אני מפסיק את התרומה הקבועה שלי למכון, כי הרב שרקי אמר ברדיו שמותר לנסוע בשבת לבית הכנסת. לא אמרתי את זה, אני אמרתי משהו אחר. אני אמרתי, הבאתי למציאות בחוץ לארץ, והיא שיש יהודים בחוץ לארץ, זה מאוד מצוי, וגם פה בארץ אל היהודים הספרדים לפני שיבטו אותם, שיש יהודים שנוסעים בשבת, והם גם נוסעים בשבת לבית הכנסת, ולפעמים גם ביום הכיפורים מקפידים מאוד להגיע לתפילת הנעילה, כיוון שבית הכנסת רחוק, לוקחים את האוטו. עכשיו, ברור שהדבר הזה הוא אסור, אין שום רב שיתיר את זה. אבל אין שום יהודי בחוץ לארץ שמרגיש שבגלל זה הוא לא יהודי. מה שאין כן בארץ, ברגע שאדם החליט לנסוע בשבת, הוא צריך לבחור. או שהוא בפנים, או שהוא בחוץ.
זהו, מסמנים אותו.
ואז אם אני בחוץ, זהו, סומנתי. אז שום דבר לא מעניין אותי. דברי הרב הם לא רלוונטיים עבורי.
בעצם זה שאתה מכריחים אותך באיזשהו אופן לבחור צד, אז בעצם מונעים ממך את
זה. אז אמרתי את זה ברדיו, אז הבן אדם שמע את זה, הוא החליט שהוא לא תורם יותר למכון מי. שלחתי לו מכתב, אל תדעתי.
עכשיו בוא נעבור על פרשת השבוע. אנחנו סיימנו עכשיו את באר ובחוקותיי.
אמת.
באר סיני יש את השאלה הידועה של רש"י, מה עניין שמיטה להר סיני? כאילו, למה מקשרים את מצוות השמיטה להר סיני? בוא נמצא רגע את הפסוק המדויק.
וידבר השם אל משה,
ידבר השם משה לאמור בהר סיני.
לא, בהר סיני לאמור, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם,
ושבתה הארץ שבת לאדוני.
יפה.
אני יודע בעל
פה. אתה חזק.
ראית?
כן. באיזה שפה קראת?
זה בעברית. יש לי פה גם בצרפתית. איטרנל פרלה המואיז ומון סיני.
און סטר.
און סטר. סבא?
תחביה. איך אתה יודע שאני יודע צרפתית?
חקרתי עליך. ראיתי שיש לך מאמרים גם בצרפתית,
בספרדית. לא, זה יש מתרגמים.
מתרגמים, אבל אתה כותב בצרפתית?
כן, כן, גם.
אז אוקיי, מה שאתם אומרים פה, מה קשור? בדרך כלל אומרים, וידבר אדוני אל משה לאמור,
נכון.
ככה וכך. אבל פה הוא אומר, בהר
סיני לאמור, כן.
ועכשיו הוא מתחיל עם המצווה של השמיטה, של שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור, בשנה השביעית שבת שבתון. שואל רש"י משהו שנהיה מטבע לשון בעקבות הימים, מה העניין שמיטה להר סיני? למה זה קשור בעצם? למה כשעכשיו במעמד הר סיני הם צריכים להתעניין בפרטים האלה של השמיטה, של בדיוק מה לא לזרוע, מה לא לקצור, למה זה עכשיו צריך לעניין אותם?
לא, אני חושב שזה דבר הוא פשוט ביותר, אפילו מנקר עיניים. אתה יודע שהיהדות היא מונותאיסטית?
שמעתי על זה.
מה פירוש מונותאיזם אמיתי? מונותאיזם, הכוונה, אמונת הייחוד, זאת אומרת שהאלוהי מצוי בכל. זאת אומרת שאתה לא יכול לדבר על רוחניות בלבד, או על חומריות בלבד. הר סיני מייצג בתודעה הישראלית, וזה באמת בצדק, איזה מין צי של רוחניות, זה משהו ספיריטואליסטי ביותר.
גובה הרוחני.
בדיוק. ארץ ישראל, זה בדיוק ההפך הגמור.
זה המציאות החומרית הקשה.
כן, יפה. זאת אומרת שרוצים שתקשור את המציאות החומרית הקשה אל הרוחניות היותר גבוהה, לראות את הכל כמקשה אחת. לכן דווקא יש עניין לשמיטה, שמיטת הארץ, מצוותיה של הארץ, אצל הר סיני שהוא הגובה היותר ספיריטואליסטי.
זאת אומרת שאתה נמצא בגובה רוחני גבוה, אפילו שאתה מחזיק מעצמך, שאתה מאוד אדוק ומאוד, יש לך אולי לפעמים אקסטאזה דתית מהתפילות וזה, אסור לך לשכוח את השדה, את המציאות, את החומר, את העבודה הקשה.
דווקא אז. הייחוד של התחומים. אתה יודע, מרקס אמר דבר מאוד מעניין.
מרקס קארל.
כן, יהודי טוב. צאצא של המהר"ל מפראג.
כן?
כן, 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 לא סתם.
הם כולם אגב היו שם. מעניין שאתה אומר את זה, כי כל הפרשה הזאת היא פרשה שאני מגדיר אותה סוציאליסטית בתפיסה שלה.
סוציאלית.
סוציאלית.
כן, סוציאליסטית יש מה לדון.
זה לא אומר לך טוב, סוציאליסטית.
לא, זה תלוי. כלומר, אתה יודע, אתם אנשים אומרים שהיהדות זה מה שאני מאמין בו. כלומר, הצמחוני אומר לך, היהדות זה צמחונות. הסוציאליסט אומר, היהדות זה סוציאליזם. אני יודע, כל אחד והוורד שלו.
אז בגלל שאני קורא את זה גם סוציאלית,
סוציאליסטית. זה סוציאלי, כן, המצוות הן פה סוציאליות. השאלה האם השיטה שמדובר עליה היא סוציאליסטית ביסודה, יש מה מדבר. אבל בוא, קרל מרקס, הוא אמר, הדת זה אופיום להמונים. היום, אגב, זה ההפך, האופיום זה הדת של ההמונים. אבל האמת היא שישר להבין אותו.
גם אגב ניטשה שאמר אלוהים מת,
אלוהים
אומר ניטשה מת.
אתה יודע למי שלחו את זה? לזרתוסטרה. כן. אבל מה לך, אתה טוב. תשמע. אבל מה רציתי לומר? איפה היינו? כן, כן, דת אופיום, כן, כן, דת, הדת היא אופיום להמונים. הוא אמר את זה כריאקציה. באמת הוא צדק. מה הדת, כפי שהוא הכיר אותה, הייתה כל כולה רוחנית, בעצם שימשה בזה שהיא אמרה לאנשים, אל תטפלו בענייני העולם הזה, תטפלו רק בענייני העולם הבא, שימשה בעצם כתירוץ בשביל העריצים להמשיך לשעבד את העולם. אם הוא היה מדבר על יהדות שאותה הוא לא הכיר, הוא היה מבין שהיהדות דווקא מדברת על החיבור בין הדאגה הסוציאלית, או הסוציאליסטית אפילו, לבין ההכרה הרוחנית הר סיני. אני חושב שזה בעצם מה שגנוז בעומק השאלה של רש"י, מה עניין שמיטה אצל הר סיני.
אני חושב שאולי בלי לדעת, קארל מרקס ולכל ההוגים הראשונים של הקומוניזם, גם אנגלס, טרוצקי, לנין אפילו היה חצי יהודי. כולם אולי זה ישר להם בקופסה השחורה, התורה הסוציאלית הזאת, בגלל שבשנת היובל, תכף נגיע את זה, מחזירים את הנדלן, ושמשחררים עבדים, משחררים חובות, אז אולי כן, אני לא יודע אם הם היו מודעים לזה, אבל...
ודאי שהאינטואיציות חדרו אליהם משם. זה ברור שבפוליטבירו, בשנים הראשונות של המהפכה, אומרים שכשלנין היה יוצא, היה אפשר להתפלל מנחה. כולם למדו בישיבות, אתה יודע, עייף סקציה וזה, כולם למדו בישיבות.
היחיד שלא למד זה סטלין. הוא גם...
בסוף גילו משהו. גם קוראים לו יוסף גם, חוץ מזה. אם כבר אתה מחפש סוציאליסט כזה כבד, חפש ביוסף הצדיק בתורה. הוא באמת ביטל את המטבע, ביטל את הרכוש הפרטי, ביטל את החירות האישית.
היו דווקא להפך, הוא הלאים את כל
ה... הלאים, כן. זאת אומרת, הוא ביטל את הרכוש הפרטי. הכל הפך להיות רכוש המדינה. אז זה בדיוק בעצם השיטה של סטלין הייתה. כן, כן, חשב על זה, כן. אגב, הוא חשב שעל ידי שהוא יעשה את זה, א', הוא יציל את מצרים, ב', שהמצרים יגידו לו תודה. ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. כנראה שאתה לא תצליח לתקן את העולם דרך הכלכלה, לפחות לא כשאתה לא בבית.
אם לא מצליחים לתקן את העולם דרך הכלכלה, אז למה? כל הפרשה הזאת עכשיו דנה לחוקים כלכליים.
לא, זה ברור. רק שאם אתה שם לב, הכל מתחיל קודם כל מנדיבות ליבו של האדם. זאת אומרת, אם אתה משנה רק את המשטר הכלכלי או המשטר החברתי, בלי לשנות את הנפש של האדם, כנראה שתיכשל. לכן התורה כל הזמן מדגישה פה, ימוך אחיך, לבני ישראל עבדים, עבדי הם. כלומר, יש פיצויים שבאים לעורר את ההכרה המוסרית של האדם, ותראה מוניגה של החוקים האלה.
אז בואו נעבור קודם כל, הם אומרים פה מתחילים, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת לאדוני.
יחד.
זה דבר ראשון היא שובתת, או שקודם צריכים לעבוד אותה שש שנים?
אתה יודע שחז"ל בתלמוד אמרו שהשמיטה הראשונה נהגה רק אחרי 14 שנה מאז שנכנסו לארץ. כי אתה 7 שנים לכבוש, 7 שנים לחלק, ורק עוד 7 שנים אחר כך, כלומר, עבדו 6 שנים, ואז עשו את
השמיטה.
זאת אומרת, השמיטה הראשונה הייתה אחרי 21 שנה מהכניסה לארץ. אז אכן, באמת זה כדבריך.
אני חשבתי שקודם כל נכנסים, קודם שביטה. להירגע מההליכה במדבר, קודם נכים, מתרגלים לשדה, רואים איזה צמחים יש שם, איזה חיות אולי.
זה עניין של גישה.
עניין של אינטליגנציה אקולוגית אולי.
זה שתי גישות, אתה יודע, האם השבת זה ההתחלה של השבוע או סוף השבוע? יש בתלמוד דיון על זה, על אדם נגיד שהולך במדבר, לא יודע איזה יום. הוא לא יודע, איבד את חוש הזמן, לא יודע, התעלף. פתאום מתואר, הוא לא יודע איזה יום היום.
צריך לספור מחדש.
צריך לספור מחדש. יש לו שבת משלו. עכשיו יש שתי דעות. יש דעה בתלמוד שאומרת כמוך. הוא עושה היום שבת, אחר כך 6 ימים. ויש דעה שאומרת הפוך. שהוא קודם כל סופר 6 ימים, והיום השביעי שבת.
בטח בית שמאי רוצים שיעבדו קודם, אה?
לא. ההלכה היא באמת שכמו שאני אמרתי, זאת אומרת 6 ימים הוא עובד, ואחרי זה שבת. אבל השאלה היא אם הולכים לפי בריאתו של עולם, או בריאתו של אדם. האדם הראשון, כשהוא נכנס ל... נכנס לעבודה, דבר ראשון עשה שבת. כן. זה כמו שאתה הולך לבקום. הוא אומר, שמע, קודם כל תחזור הביתה. אבל יש דעה שאומרת שהולכים לפי בריאתו של עולם, כמו שהקדוש ברוך הוא עשה, שבהתחלה עבד 6 ימים, אחר כך שבת.
אוקיי. אז בשנה השביעית, 6 שנים תזרע שדך, ו6 שנים תזמור כרמך, ואספת את בואתה, ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת לנו. מה זה בדיוק השבתון הזה? לשם מה המצווה הזאת?
אתה יודע, יש תמיד סכנה, מה שנקרא השתרשות באדמה. בכלל זה מין רתיעה יהודית קלאסית, שהיהודים מפחדים מהשורשים. לא יודע מה אנחנו עושים פה, אבל באמת מפחדים משורשים, כי יש איזה מין רומנטיקה כזאת אצל הוגים שונים, עכשיו במאה ה-19, בעקבות רוסו, אז במאה ה-19 התפתח רומנטיזם באירופה, אמרו, צריך לחזור אל הטבע. לחזור אל הטבע, התלהבות, תנועות הצופים, וכל מיני חבר'ה כאלה ביערות גרמניה, באנגליה וזה. אמרו, חבר'ה חוזרים אל הטבע. אחר כך כשזה הפך להיות תנועות פוליטיות, זה נהיה הפשיסטים. כלומר, תמיד הפשיסטים הם אנשים שאוהבים את השורשים. וכתגובת נגד, קמו תנועות קוסמופוליטיות שאמרו, תשמע, לא צריך שורשים, העיקר כולנו אחים, לא משנה מאיזה, אתה קוסמופוליטי, מה שנקרא. אזרח העולם. עכשיו, הבעיה היא שבסופו של דבר, אדם נשאר עם תסכול. בגלל שאדם ללא שורשים זה לא אדם. ואדם רק עם שורשים, אז הוא בהמה. ולכן תמיד אצל אומות העולם יש מטוטלת כזאת בין מה שנקרא ימין לשמאל בתנועות הפוליטיות, והתורה נתנה פתרון לבעיה הזאת.
מה שאתה אומר שימין הוא בהכרח נמשך יותר לאדמה,
אני מדבר על מושגים של סטריאוטיפים, כן, כן, כן,
לשמאל הוא כאילו יותר
קוסמופוליטי, כן, 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 בדיוק, איך אומרים, עמלי כל העולם יתאחדו. אז האמת היא שהתורה נתנה פתרון לבעיה הזאת. כי אם אתה רואה בספר דברים, יש פרשת ויתחנן, אני אתן לך כבר בשביל
ויתחנן, עשרת הדיברות.
כן. אז שמה לפני כן, אז שמה לפני כן יש לך איזה מין פרשה קצרה שקוראים אותה בתשעה באב, כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ וישחתם. ברגע שאתה מתרגל לזה שאתה פה בארץ הזאת, ואתה אומר, אני פה כי נולדתי פה, איך אומר הרמטכ"ל, זכותנו לחיות כאן, אז הדברים האלה גורמים, לא, באמת זה ככה, כן? זה מכבדות כזאת.
אתה יכול לצטט עוד פעם את הרמטכ"ל? לא רשמתי.
זכותנו לחיות כאן. זה הייתם חבר'ה, מה שהולך להתבצע. אז בקיצור, אז התורה מזהירה אותך, וישחתם. אגב, זה גם מה שקרה לכנענים. הכנענים השתרשו בארץ הזאת, היה להם חוש מאוד חזק לטבע, בסוף נהיו החברה המתואבת שבעולם. מצד שני, אי אפשר בלי הארץ הזאת, ארץ קדושה, ארץ שישר עיני השם אלוהי חווה. אז התורה סדרה משהו נפלא. גלות יזומה כל שבע שנים.
גלות יזומה.
כן, גלות יזומה. אתה מנתק את השורשים שנה אחת כל שבע שנים. אז אתה נשאר בארץ. זה גלות, אבל בארץ. כלומר, במקום לעבוד בשדה, אתה עובד על האינטרנט.
איך זה באמת קורה? רק החקלאים באמת אמורים לשמור?
מדובר בחברה חקלאית. זה לא בדיוק ככה. תשמע, יש במה שנקרא בספר דברים שמיטת כספים. שמיטת כספים זה דבר שאם היו מקיימים אותו היום, זה היה הורס את כל הכלכלה.
גם פה הם מדברים על זה ביובל, ולזה...
כן, אבל זה ביובל, אבל כל שבע שנים. כל שבע שנים מה שהיו עושים זה שהחובות נשמטים. זאת אומרת, אני חייב לך מיליון דולר, הגיע השמיטה, אז שם גמרנו, תחפש אותי.
אבל אז זה הלל, הלל שם לב, שאם אתה חייב לי מיליון דולר...
אז לא ילבו, לא ילבו. אז לכן עשה את
הפרוטבול. יהודים התחמנים, הוא לא, הוא ידע את זה.
אבל התורה אמרה שאסור. התורה אמרה, ישמר לך, בן יהיה עם לבבך, דבר בליעל למור, קרבה שנת השמיטה, וקפצת ידיך מאחיך האביון. זאת אומרת שהתורה אמרה שלמרות שאתה יודע שהשמיטה קרובה, אל תימנע מלהלוות. זאת אומרת, מה שהילל עשה, שעקף את שמיטת הכספים, הוא עשה את זה בגלל שבני אדם כבר ירדו מבחינה מוסרית. אבל נגיד, באידאל המוסרי העליון של התורה, אין צורך בפרוסבול, וגם הכלכלה לא תתמוטט. אבל כלכלה מסוג אחר לגמרי.
אז אפילו במצוות היובר, שאני מגיע לה, וקידשתם שנת החמישים, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. יובל תהיה לכם, ושבתם איש של אחוזתו, ואיש של משפחתו,
משפחתו,
תשוב. אבל בפשט זה כל 50 שנה, כל עסקאות הנדלן חוזרות אחורה, למה שהיה לפני 50 שנה. זה הגיוני מבחינת הכלכלית הדבר הזה?
תשמע, יש.
זה באמת מה שאמרנו, סוציאליסטי, זה אנטי-קפיטליסטי, בטוח, זה נגד צבי.
עד רבה.
זה כמו שאני, סליחה, אני מתקשר, לא יודע, לאופר נמרודי, אומר לו, שלום אופר. אני רוצה את כל מעריב, את הבית שלך, הבית שלך בסביון, את הקדילק, אני בתמורה אביא לך את האופניים שלי. זה מה שזה, שהכל עושה רישאף, עושים ריסטארט מבחינה כלכלית ליום.
כן, כן, אכן. אבל תשמע, יש מושג שקיים גם בכלכלה המודרנית, מה שקרה, המחזור הכלכלי. זה דבר שהרבה כלכלנים עוסקים בו, והשאלה, האם יש איזושהי מחזוריות בתוך סדרי הכלכלה? יש כאלה שדיברו על מחזוריות של בערך 50 שנה. אז ייתכן מאוד שפה יש מה שנקרא מחזור כלכלי יזום. עכשיו, אתה קורא לזה סוציאליסטי? אני לא יודע, כי מצד שני כל אחד חוזר אל אחוזתו. יש פה איזה זער בורגנות כפרית, גם כן, שגם כן מתערבת פה, יחד עם שחרור העבדים. כלומר, יש לך אלמנטים של קומונה, ויש לך גם אלמנטים על רבה של רכושנות. יש הכל.
אז כן פה רכושנות. זאת אומרת, מה שהבית שלך היה לפני 50 שנה, לפני 100 שנה, לפני 100 שנה...
כשיצאת ממצרים בעצם.
החלוקה של הארץ לפי השבטים, לפי הנחלות, זה מה שיהיה. אפילו תעשו כל מיני, מה שהמתווכים של הנדל"ן אומרים, פליפים.
כן, אבל יהיה, שמת לב שאף אחד לא עושה את זה היום. כלומר, יובל לא נוהג בימינו.
לא.
כן, וזה, יש לזה חשיבות גדולה, כי איך אומר התלמוד, אין היובל נוהג, אלא בזמן שכל ישראל שם. כן, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, כשכל יושביה עליה. זאת אומרת, אם אין מספיק אחיזה של האומה בארצה, אז עדיף לא לעשות את המשחקים האלה. אנחנו עוד לא מסוגלים לספוג את זה.
השאלה אם זה באמת קפשת של, של דלון איידל. אני, יש לי איזה ציטוט מרבי אברהם, פדרשי, מהמאה ה-13, והוא אומר, המשמעות של בקראתם דרור לכל יושבי הארץ.
אברהם מי?
אברהם בדרשי.
רבי ידעיה בדרשי, לא?
אברהם בדרשי.
טוב, שהיא כתוב. טוב, בסדר.
אוקיי. הוא אומר, וקראתם דרור לכל יושבי הארץ, זה הסרת הזיוף לגמרי. זאת אומרת, לא רק בנדלן, אלא גם נגיד אם יש לך דעות קדומות, צנאות, חרדות, אתה מנער את המוח שלך מהמחשבות הזרות האלה.
גדול.
מקובל עליך?
בהחלט, תראה, סך הכל, המחזור של המספר 7, שכל הזמן חוזר, אתה רואה, גם במועדים, בשבוע,
שבעת ימים.
כן, גם פרשה שלנו. המספר 7 מודד את הזמן בתמיד בתורה, אבל לפעמים יש מה שנקרא 8. אז אם אתה עושה 7 שבועות, אז היום ה-50 זה כאילו השבוע השמיני. 7 שבתות שנים, 7 שמיטות, אז שנת היובל היא גם כן השמיני. ה-8 זה דברים שמעל הטבע. זאת אומרת, מעל הטבע יש יכולת של האדם גם לצאת מהכבלים של הטבע. הטבע גורם לנו את כל הסנאות והקטנוניות האלה שאתה מדבר עליהן. כאשר אדם מגיע אל המדרגה השמינית, אז משהו נשמתי חל בו, אז הוא יותר משתחרר, הוא יותר חופשי. לכן גם ברית המילה נעשית ביום השמיני. 7 ימים אנחנו אחוזים בטבע, והיום השמיני אנחנו משתחררים מן הטבע. אז החירות הזאת בהחלט היא חירות גם מוסרית, אני בהחלט מקבל את הרעיון. יפה. אתה יודע מה זה בדרשי?
מה זה?
זה מאיר בזיה, שבדרום צרפת, קבוצת כדורגל מצוינת.
איך?
בזיה, פעם קראו לה בדרש. כן, בדרש, כן, כן. אז בדרשי זה מהעיר הזאת. זה בדרום צרפת.
דרום צרפת זה טוניס. אוקיי. יש עניין שנגעת בו מקודם, על ארץ קדושה, זה לא קצת בעייתי להגיד שהארץ, שהאדמה, שהסלעים קדושים?
אתה צודק. האמת היא, הביטוי של ארץ קדושה זה ביטוי נוצרי. אם תשים לב, במקורות שלנו קוראים לזה ארץ הקודש, זה משהו אחר לגמרי. הארץ שבה הקודש מתגלה, שבה הקודש חל. הקדושה באה בגלל שמישהו מכיל את הקדושה. מה שכן, הכנענים למשל הם התייחסו אל האבנים עצמם כאל מקור הקדושה, ואז הם היו אלילים, זה בסדר. קבל.
אבל זה עכשיו יש, אנחנו מכירים אנשים שממש מקדשים את, את הארץ במובן של לקדש כל גבעה, כל סלע, כל איזה מבנה.
כן, הכנענים.
כנענים, אז יש כנענים בתוכנו היום?
יש, הייתה תנועה כזאת, יונתן רטוש, כל החבר'ה האלה. היום זה קצת לא כל כך קיים. יש אצל הערבים עדיין משהו כזה. אצלנו קדושת הארץ עניינה אוניברסלי דווקא. זאת אומרת, אתה פה בונה מקום קדוש, חברה קדושה, ארץ קדושה, כל גבעה וכו', ומתוך כך יש לך גם מסר לעולם כולו. כי אני אסביר לך משהו, יש תמיד אינטראקציה בין האדם לבין הארץ שבה הוא חי. אז הנוף מייצר, מייצר סוג מסוים של אדם. אדם שחי בשפלה, אז זה יוצר משהו. אדם שחי בהר, זה יוצר משהו. ודווקא האינטראקציה הזאת, כמו אינטראקציה בין בני זוג, איש ואישה וכו'. ברגע שהאינטראקציה הזאת היא נכונה, ובשביל זה אתה צריך כל גבעה וכל מבנה, וגם את בית השלום, קוראים לזה, לא, בחברון, אז מתוך כך אתה כבר חוזר אל הזהות העצמית שלך. מתוך כך אתה יכול גם להשפיע אחר כך לאחרים.
נגיד, אבל המצוות היובל להחזיר, נגיד, קרקעות לבעלי מקור, זה תופס רק על יהודים? זאת אומרת, יכולים לבוא ערבים, להגיד, אנחנו פה היינו לפני 50 שנה, תחזירו לנו את האדמות, יש לכם מצווה כזאת.
מצוין, אני באמת בעד הרעיון להחזיר להם את האדמות שלהם, מה שבאמת שלהם. יש אדמות בעיראק, בסוריה, במצרים. כלומר, אם אתה מדבר על צדק היסטורי, אז אתה מדבר על צדק היסטורי. אלא מה? שהתורה איננה כל כך קיצונית כמוך. התורה מציעה למי שמעוניין לחיות בתוכנו. הנה, אגב בפרשה, אגר ותושב.
אז יש פה גם יכול, פסוק כן. שאלוהים אומר שאנחנו גרים. לא
כן,
כל
בדיוק,
הארץ
בדיוק.
היא שלו, ואנחנו גרים.
נכון, הארץ. ולכן אנחנו לא יכולים לתת אותה במתנה. אם הארץ הייתה שלנו...
זאת אומרת, אנחנו לא בעלי בית בכלל.
בדיוק, נכון, בדיוק. זאת אומרת, אם הארץ היא שלי, אני יכול לעשות מנה מה שאני רוצה. זה הרי כמו נדלן, זה... אני יכול למכור את הבגדים שלי כי אני רוצה להשיג משהו, ואני יכול לא למכור. אז אם הארץ היא שלי, אני יכול לתת אותה. אם היא לא שלי, לא רשאי לתת אותה. אתה מבין את העניין? כי גרים ותושבים אתם עמדי. איך אומר הכתוב? אם אתם גרים בארץ, אתם תושבים עמדי. אבל אם אתם גרים, אם אתם תושבים בארץ, אתם גרים עמדי. האדם בכלל בעולם הזה, יש לו תחושה של זרות ושייכות כאחד. אלבר קמי כתב על זה משהו, נכון? הזר. שזו מין תחושה מאוד מוזרה שיש לאדם שהוא מצד אחד שייך לטבע, הרי הוא אפילו נקבר באדמה, מצד שני הוא מרגיש שהוא בא ממקום אחר, שזו הצילות נשמתית שמביאה אותו ממקום אחר. והדואליות הזאת, עם ישראל חש אותה במיוחד, כי גרים ותושבים אתם עמדי, ואנחנו מלמדים את זה, את כל העולם. איך אמר אברהם? גר ותושב אנוכי. ואז הוא הוסיף את זה, הוא הוסיף את המילה עמכם. כלומר, הוא בא ללמד את בני חת שישבו אז בחברות, גם אתם גרים ותושבים. אמרו, שמע, זה תיאולוגיה פרטית שלך, אתה המצאת את זה. נשיא אלוהים אתה בתוכנו, אבל אנחנו מהאדמה, מהג'בל.
טוב, דיברת מקודם קצת על הספירה של המשמעות המספר 7, ואנחנו בעיצומה של ספירת העומר, היום נמנות מם בעומר.
משהו, כן, 40, כן. ספרת, לא?
ספרתי. ספרתי רק את המם. דרך ארוכה, זה 7 שבועות, עוד פעם נכנס פה עניין של 7 כפול 7 שדיברת עליו, ויש, קראתי איזה מין מאמר שלך, אתה רוצה לקרוא שאני...
לא, אתה יכול, מה שאתה רוצה.
התאמה נפלאה, זה הוא כותב. התאמה נפלאה הוא באתר שלך, אתה אומר שזה לא אתה כתבת.
זה אני כתבתי, כן, 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 כן. על 7 הספירות?
כן. כמה נפלא יש בין סדר הספירות?
זה כתבתי את זה לפני שבוע.
למה אתה מפריע?
סליחה.
כמה נפלא יש בין סדר הספירות שאנו מכוונים אליו בספירת העומר, הכתוב בסידורים, לבין המאורעות של הימים האלה. השבוע הראשון, בו שולטת מידת החסד, חל בו חג הפסח, המציין את חסד השם יציאת מצרים. בשבוע השני, מידת הדין גבורה, חל בו יום הזיכרון לשואה ולגבורה. השלישי, בו חזרה תפארת האומה וקבלת העצמאות, ומן הדין תפארת, ובשבוע הרביעי, בנצח שבנצח, שהיא מידתו של משה רבנו, חל יום הולדתו של חוזה המדינה, שאף הוא מילא את תפקיד הגואל מהגלות. וגם הוא כמשה לא הגיע לארץ. ההוד שבהוד, בל"ג בעומר, הוא גילוי ההוד, הזוהר של תורת רשב"י. השישי, מיוחד להילולת רמח"ל ביום היסוד שביסוד. מכוון כנגד תורת רמח"ל שתיקן מסילת ישרים עבור הצדיקים יסודי עולם, והשביעי מידת המלכות מיוחד להשבת עיר המלוכה ירושלים. זה היחיד שלא הבנתי נתן, זה יום ירושלים?
יום ירושלים, כן.
אוקיי.
וחסד שבמלכות.
אתה אומר, אנחנו כל שבוע הוא בא כנגד ספירה אחרת.
יפה.
וכל יום בעומר הוא כנגד מין אספקט או ספירה שבתוך הספירה.
נכון.
זאת אומרת, יש 7 פעמים בתוך ספירה?
כן. חסד שבה חסד, גבורה שבה חסד וכו'.
למה זה חשוב לנו לעשות את זה כך, לספור ככה?
אנחנו סופרים את עצמנו על ידי כך. זאת אומרת, אנחנו בנויים מהמידות האלה. כלומר, שוב, אם אני חוזר לזה שהיהדות היא מונותאיסטית, אז המונותאיסט והיהודי מדבר על איחוד המידות. כלומר, אם אתה רק איש של חסד או רק איש של דין, אתה עוד לא הגעת לאידאל המוסרי של היהדות. אם אתה רק למעלה ולא למטה או להפך, אתה גם כן לא הגעת. אז אתה זקוק בעצם לשבעה הכיוונים של הזהות, שמכוונים אפילו מבחינה מרחבית, למעלה, מטה, ימין, שמאל, קדימה ואחורה, והנקודה האמצעית. ולכן אנחנו, כשיוצאים ממצרים בפסח, לקראת קבלת חירותנו הנשמתית בשבועות, אנחנו קצת לומדים יותר על עצמנו. אנחנו לומדים את החסד שבנו, הגבורה שבנו וכו'.
אז אנחנו מרגע ישמע הגונג מפסח, אנחנו מתחילים לספור 7 שבועות ובעצם לתקן את הכלים של עצמנו כדי לקבל את התורה בשבוע.
בול. אוקיי. זה כמו ספירת הנידה, אתה יודע, אישה מתאהרת, אז היא סופרת גם כן. שבעה ימים. גם כן.
אז מה, היום, אם זה מם בעומר, זה עוד שבע יסוד, אם
אתה יודע.
מה זה בדיוק אומר? מה, אוקיי, אני יודע שהיום עוד שבע יסוד, מה אני צריך לעשות?
אז בכלל, אני מבין שאני בשבוע שבו, באופן כללי, אני מדבר על הקדושה האישית, שזה היסוד. אדם צריך טהרה אישית, צריך נקיות הדעת, וההוד זה הנקיות בבחינת היכולת לראות אור בחושך. הוד זה ראיית האור שבחושך. יש מצבים שהכל נראה חשוך, ואתה צריך לדעת לראות מהו היסוד המאיר במצבים החשוכים האלה. זה נקרא הוד.
זאת אומרת, אם יסוד אומר זה
המסגרת הכל.
השלכה פרטית.
נקיות הדעת והגוף.
ועוד זה להראות שהמצב שלך לא כזה גרוע. שתראה,
שעד רבה.
יש לו דברים טובים.
כן, כן. מה קרה?
זה מרגיע אותי מה שאתה אומר.
אתה רוצה מה?
אגב, אם למישהו יש שאלה בנושא, או רוצה שנרחיב, זאת אומרת, אנחנו זורמים פה יחסית פרי סטייל, אבל אם מישהו רוצה, אז...
אל תפחדו. בבקשה.
מה שקראתי, אז בתורה מדברים על עומר כשבוע, ובתנ"ך חקלאית כזאת.
נכון. אכן. אכן. טוב, אני חוזר על שאלתך, כי היא ממש נפלאה. את מתרשמת מהקריאה בתורה שספירת העומר היא תקופה של שמחה חקלאית. המעבר מקציר הסיורים לקציר החיטים, היציאה מעבדות מצרים אל קבלת התורה בהר סיני. אז זה כזה שמח, כזה נחמד. את אומרת גם מה שהרמב"ן אומר, פרשת אמור, שבאמת אלה ימי שמחה, אז אם ינחול המועד אחד ארוך. מצד שני, את קראת בהלכה שיש מנהגי אבלות, האם זה לא עומד בסתירה? אני אמרתי לך, אכן, אמרת, איך אפשר ליישב את הסתירה? מי אמר שאפשר ליישב? אני אסביר. השמחה של ימי העומר זה כמו אדם שמחלים ממחלה. אדם שמחלים, הוא מרוצה מזה שהוא מחלים מן המחלה. אבל זה בדיוק הזמן השביר. כלומר, הוא עלול שוב ליפול למשקף. אז בדיוק התקופה הזאת, שבה אנחנו כל כך יכולים להצליח, היא תקופה שבה אנחנו יכולים ליפול. מבחינה היסטורית, זה התקופה שבה עם ישראל מסוגל להתקומם בחזרה. לקום בחדש לתחייה.
למה, איזה דוגמאות מההיסטוריה שלנו?
מלחמת בר כוכבא. מלחמת בר כוכבא התרחשה בעיקר הקרבות, המוצלחים היו בתקופה הזאת, אך בדיוק בתקופה הזאת נהרגו 24,000 תלמידי רבי עקיבא שהיו חיילים של בר כוכבא. ודווקא הכישלון בניסיון להשיג עצמאות מדינית באותם הימים הוא זה שהפך תקופה של שמחה לאבל. ולכן בימינו, שאנחנו מצליחים איפה שתלמידי רבי עקיבא נכשלו, אנחנו מחזירים את המשמעות המקורית של התקופה הזאת על ידי שמחת יום העצמאות, וגם קצת ל"ג בעומר שהיה, ויום ירושלים. כל זה, זה בעצם אנחנו מחזירים את הגלגל אחורה.
זמן של תקומה מדינית ושמחה.
זה פסח שני. הרי פסח שני הוא החג מן התורה שיש בתקופה הזאת. פסח שני זה הזמן שבו בני ישראל נגלים ביוזמתם. כן? פסח ראשון היה הקדוש ברוך הוא שהגיע לתנו, ואנחנו מחליטים ביוזמתנו לעשות משהו. לכן זה הזמן המתאים לזה שצהל יעשה משהו, וברוך השם עשה.
מישהו עוד רוצה לפני שנעבור
לנושא
הבא?
יש עניין, שמעתי על שנות שמיטה.
כן.
ההלכה של שנת שמיטה היום, כמו שמתקיימת בארץ ישראל, אני יודע שיש מקומות, קיבוצים, חפצים, אלו מה ששומרים שנת שמיטה כמו שכתוב. האם אתה יכול להסביר את ההלכה כמו ששומרים היום שנת שמיטה בארץ ישראל, ומה ההבדל?
טוב, תשמע, זה ויכוחים בלי סוף. יש, איך לומר לך, היום הרבנות עושה פטנט, כן? כמו מכירת חמץ בפסח, okay. אז מוכרים את האדמה. אז אתה מוכר אותה לאחמד, ואתה אומר, זה לא שלי, ואז אתה יכול לעבוד. כן? אז יש כאלה שאומרים, זה סקנדל הדבר הזה, לא בסדר. יש כאלה שאומרים, עד רבה זה בסדר. אני אקרא אולי משהו מפצד רוח התורה. זאת אומרת, מה שגיל שאל אותי, מה זה הניתוק הזה מן הארץ? הסברתי שצריך מדי פעם להתנתק מן הארץ. זה מתי? כשהאומה נמצאת כל כולה מושרשת בארצה מאוד, ואז יש סכנה של השתרשות יתרה. אז מתנתקים. היום הסכנה היא בדיוק בכיוון ההפוך, שהאומה מנותקת מארצה יותר מדי, לכן אנחנו צריכים לעקוף את איסור השמיטה על מנת להשתרש. וזה היסוד של אלה שמתירים את מחירת האדמות, הפטנט המצחיק הזה, אבל זה פטנט בכל זאת שעובד, מבחינה פורמלית. בסדר? יש כאלה שלא רוצים לסמוך על זה, ואומרים, מה פתאום, למכור אדמות לערבים? אין דבר כזה. לך תקנה בננות מערבים. זה יותר טוב. אתה רוצה? אני יכול להיכנס לפולמוס, אבל נראה לי שזה יביא אותנו רחוק. כן, זה אני. נכון, אז לכן, מבחינה הלכתית פה אתה צריך להיכנס לאיזה מין דיון משפטי סבוך. תעשה לי טובה, לא ניתן סביב. לא, באמת, יש ספרות רחבה בנושא.
אני רוצה אולי כשאלת המשך שקצת קשורה, זאת אומרת, אני לא חקלאי, אבל אני נורא רוצה שנת שבתון. האם אפשר לטעון שהשדה שלי הוא בעצם, העבודה שלי זה המוח שלי לצורך העניין? אם אני מן התורה שאני אקח שנה חופש, כמו מורים, כמו... מי לוקח שנת שבתון בבן שלי? מורים, אה? תדעו. עובדי מדינה, כל מי שקוראים לצלחת, יש להם שנת שבתון. גם אני רוצה, איפה? אני יכול להגיד שזה בעצם שנה שמוקדשת למנוחה או התפתחות רוחנית או התפתחות מחשבתית.
התחדשות, התחדשות. כן, האמת היא שעצם המושג של שנת שבתון מקורות תנ"כי. מזה לקחו. ואפשר לומר שאנחנו היום בעידן החדש חיים בחברה שיכולה להרשות לעצמה זמן פנוי. ולפני 150 שנה, רק בערך 2% מהחברה הייתה יכולה להרשות לעצמה את הדברים האלה, ואילו בימינו זה הפך להיות כמין זכות יסוד של האדם המודרני, שיש לו זכות למנוחה, זכות לפנאי וכו'. והשאלה מה עושים עם זה? אתה יודע, התלמוד אומר ביטוי מאוד קשה, גוי ששבת חייב מיתה. אל תדאג, לא הורגים אותו.
גוי ששומר שבת, חייב מיתה.
אבל אל תדאג, לא הורגים אותו. גם ההלכה היא שלא הורגים אותו. אבל, אז למה אומרים את המשפט הזה? ברגע שהאדם פנוי, והוא לא יודע מה לעשות בפנאי הזה, אז הוא מפתח נטיות לא חיוביות בנפש שלו. זה הכוונה, חייב מיתה. וזה אומר שאחד האסונות של החברה המודרנית זה הפנאי. אנשים לא יודעים מה לעשות עם זה. אז אפשר לארגן, לפעמים מוצאי שבתות, איזה מפגשים מעניינים, לפחות שאנשים לא עשו שטויות.
יש גם טיולים לקברי צדיקים, לכל מיני
מקומות. כן, שם מוכרים לך תמונות של רבנים עם נר, אתה יודע. כן, זה נחמד. ראיתי בקבר רבי מאיר בעל הנס, הסתובבתי שם, פתאום ראיתי שם מוכרים של דוכן, תמונות של רבנים, ועם כאן מיוחד לשים שם נר נשמה. אז התפעלתי מזה שמה שהייתה תמונה של הרמב״ם עם כאן כזה. אמרתי, בטח הרמב״ם מבסוט מזה ששמים לו שמה איזה נר כזה. זה ממש רציונליסטי.
מה,
נעבור
לפרשת בחוקותיי?
ברשותך.
מי שעוד רוצה להתארגן על בהר סיני?
לא? כולם דרוכים.
כולם דרוכים. אוקיי. פרשת בחוקותיי, איכשהו מסכמת את כל ספר ויקרא. אתה הולך בכל ספר ויקרא, מקבל מצוות, פסוקים, חוקים על הראש, עד שבסוף ספר ויקרא אתה מגיע לצומת שקוראים לה פרשת בחוקותיי, שאומרת, אם בחוקותיי תלכו, תפנו ימינה, אם בחוקותיי לא תלכו, תלכו שמאלה. זה צומת טיפ הזה, צומת, לא יודע אם לקרוא לה צומת מוסרית, אבל זה מין קביעה כזאת, תלכו ימינה, בחוקותיי, איך את טוב, תלכו שמאלה, חלי על הלאה, מה שקרה. אסונות פה, כל מיני שחפת וקדחת וילקת השיבלון, וכל מיני... אז קודם כל, זה לא שאלה של בחירה חופשית, כי בעצם מה שאתה אומר פה שאין לנו בחירה חופשית. יש לכם ימין או שמאלה, ימין הטוב, שמאלה לא טוב. או שזה בעצם מהות הבחירה.
תשמע, אין לך בחירה חופשית יותר גדולה מזו. הבחירה החופשית אומרת שמה שאני עושה יש לו משמעות. אין לך שאני יכול ללכת ימינה או שמאלה ואין שום השלכה למה שאני עושה. זה חיים חסרי משמעות. אבל אומרים לך, תשמע, אם לקחת ימינה, אז אחלה. הלכת שמאלה, דפקת את עצמך. זה מצוין. לפחות זה אומר שמה שאני עושה, יש לו אחרית, יש לו משמעות. כן? איך, אתה יודע, אנשים תמיד מפחדים מכישלונות. הייתי יותר פעמים אצל צעירים, צעירים בני 40, שמפחדים להתחתן, למשל. מדוע? בגלל שאתה אומר, מה יהיה אם אני אקשל? איך אני יכול לחנך ילדים?
אתה מדבר עליי באופן
אישי. לא, לא, נמצא על חמישי.
מישהו כללי כזה, לא...
יש פה מישהי פה... טוב. לא, אבל למה אנשים מפחדים? מפחדים להיקשל. לא רוצים לגדל ילדים, איך תדע, אני אתן לו את החינוך הנכון, אני אעשה שטעויות וכו'.
והיום...
כן, אבל נגיד ככה, היום בעצם האדם מרגיש מאושר אם הוא משוחרר מאחריות. אבל זה לא נכון, כי ברגע שאדם משוחרר מאחריות, גם כשהוא מצליח לעשות משהו, זה לא הצלחה שלו. אבל אם אדם מסוגל לקחת אחריות, אז כשהוא דופק את עצמו, זה דפקט שלו. איזה יופי, אני עשיתי לעצמי את זה, זה שלי. ואז ממילא, כשאני אצליח לעשות משהו, זאת תהיה הצלחה שלי. לכן הייתי אומר שדווקא אם בחוקותיי הזה, שנותן לך את העונשים או את השכר, זה משהו נפלא, זה אומר שאני משמעותי בעולם. שאני לא סתם איזה מין עלי נידף שעובר את ההיסטוריה סתם כך.
אז למה השכר שהתורה מבטיחה הוא שכר ארצי? ברוך, אני אומר, התורה אומרת, אם בחוקותיי תלכו ומצוותיי תשמרו ועשיתם אותם ונתתי גשמכם בעיתה ונתנה ארץ לבולה ועץ השדה
ייתן פריו.
כל דברים חומרניים, ארציים, יהיה לכם טוב ברמה הזאת. אנחנו מדברים איתך על עולם הבא, על נשמה.
נכון.
הכל מאוד ארצי.
נכון, נכון. אתה שואל פה שאלה שבאקדמיה אוהבים לדון בה. האם המקרא מקבל את חיי העולם הבא, או שזו המצאה פלטונית?
כמה שאני יודע, אין עולם הבא בתורה.
נכון, נכון. בכל התנך, לא רק בתורה, בכל התנך כולו. חפש, מתחילת התנך ועד סופו, איפה העולם הבא? נדע.
אין גן עדן, אין גיהנום, זו תפיסה הרבה יותר מאוחרת שהושפעה
לא, בכלל לא. זה תמיד היה. לא, זה תמיד היה. זה מסורת מהנביאים. אבל לא הבליטו את זה.
בן עדן וגיהנום יש בנביאים? בנביאים מדברים?
כן, תסתכל בספר איוב, בספר ישעיהו. זה מוזכר. כן, כי ארוך מת מול תופתה וכל הדברים האלה כתובים. זה לא... העניין הוא, השאלה היא, מה אתה שם במרכז של ההכרה, מה אתה שם בהיקף? אתה רואה שהתורה נותנת במרכז של ההכרה את ההצלחה החומרית, הצבאית אפילו, בקיצור, שיהיה לנו כיף, הרי ימים ארוכים וטובים וכו', גשמים. זה מה שיש בתורה. השאלה היא למה? אז האמת היא שיש בזה שני כיוונים שונים לגמרי, הכיוון של הרמב״ם והכיוון של רבי יהודה הלוי. אני אגיד לך את זה בקצרה. הרמב״ם אומר...
הרמב״ם מטבע הדברים רציונליסט, ויהודה הלוי רומנטיקן.
לא.
לא?
לא, חלוס.
קרקע לי את כל היסודות שלי
אתה. סטייר, לא התכוונתי. רציתי לעשות לך את זה. לא, תשמע, הרמב״ם אומר ככה, שבעצם התורה לא דיברה על עולם הבא, כי אי אפשר לדבר על עולם הבא. כלומר, כל מילה שתשתמש בה, היא תהיה בלתי מדויקת, התורה לא אומרת דברים לא מדויקים, כי מדובר על מציאות מופשטת. ואין בעברית המקראית ביטויים בשביל עניינים מופשטים. ולכן התורה דיברה רק על ההכנה. זאת אומרת, אתה רוצה לזכות לחיי עולם הבא, אתה צריך בשביל זה לחיות חיי שלווה פנימית של דליקות אלוהית. אתה לא יכול להיות בשלווה אם אתה רעב, או חולה, או נרדף. לכן התורה אמרה, תעשה מה שאני אומר, אתה לא תהיה רעב, לא תהיה חולה, לא תהיה נרדף. תוכל לעשות בחוכמה ולהידבק בעליונים. ממילא זה מובן שתזכה חיון.
קודם קמח, אחרי זה תורה.
משהו כזה, בדיוק. קמח, מתוך כך אתה מגיע לדביקות. ורבי יהודה הלוי אומר, אז לפי הרמב״ם יוצא שבאמת מה שחשוב זה העולם הבא, רק שהתורה דיברה על ההכנה אליו. רבי יהודה הלוי אומר, התורה לא דיברה על העולם הבא, כי מה שחשוב זה העולם הזה. במילים אחרות, האידיאל של האדם בתקופה המקראית, זה שהשכינה תשרה בעולם הזה.
זאת אומרת, להביא את הקודש לחיי, ולא לחיות לאיזה
בדיוק. אידיאל. בדיוק, ולכן אתה תיפגש עם המלאכים, אתה רוצה, בבקשה, פה למטה, בבית המקדש, בחברת הנביאים, במצוות של החקלאות, שם תפגוש את זה. אבל זה היה נכון, כי זה מסביר הרב קוק, זה היה נכון, רק בזמן שישראל חיו חיים נורמליים. זאת אומרת שישבנו בארצנו, היה לנו מלך, היה לנו מקדש. אז העולם הזה יכול היה לספק תקוות. ברגע שיצאנו מהמצב הזה, הגויים שלטו עלינו והתפזרנו בין הגויים, אז חיי העולם הזה התחילו להיות מחזבים. איך אמר פעם רבי נחמן ברסלב, זה היה מסובר בליקוטי מוהר"ן, שהוא נכנס פעם לבית המדרש, והוא שמע את התלמידים שלו מדברים על עולם הבא. אז הוא עצר אותם, אמר, כל העולם אומרים שיש עולם הזה ויש עולם הבא. עולם הבא בטוח שיש. כי הרי חז"ל אמרו לנו שיש עולם הבא, אז בטוח שיש. אבל עולם הזה צריך אמונה גדולה. להאמין שיש עולם הזה באיזשהו מקום, כי פה זה הגיהינום. ובאמת יש בזה משהו. זאת אומרת,
אתה רואה את העולם הבא כתפיסה ששאר מהנצרות, זה מקום שיש
שם מיליון. חלילה, איזה נצרות ואיזה נעליים.
יש הרבה תפיסה.
לא, אתה יודע מתי הנצרות התחילה?
יודע, כן.
כן, לפני 2007 שנים.
זה לפני 150 לספירה, זה פאולוס התחיל אותם. ישו היה רק...
לא משנה, בסדר. כן, אבל זה כבר 500 שנה אחרי שהיהודים מדברים על עולם הבא. יש 500 שנה לפני ישו, התחלנו לדבר על עולם הבא.
אבל התפיסה הזאת של נשמות, של פות הגיהנום...
נגיד לך, הלחץ מהדבר הזה, זה ודאי זה לחץ נוצרי. כלומר, הנוצרי מניח כהנחת יסוד, שכל אדם יש לו חלק לאבדון. ואם יש נס, אז הוא זוכה לעולם הבא. כלומר, אצלו, כל המשימה הדתית, אפשר לומר, זה איך להושיע את הנשמה מהאבדון. וממש לחוץ מזה. אצל היהודים זה בדיוק הפוך. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אנחנו כבר שקטים, הדבר הזה מאחורינו. מה יהיה מהעולם הזה? זה הדאגה של היהודים, זאת אומרת, זה דאגה הפוכה ממש.
אנחנו צריכים לדאוג מהעולם הזה.
כן, היהודים מזלזלים. אתה יודע, יש סיפור במדרש. רוצה לשמוע סיפור?
כן,
סיפור אבל... חמוד ככה מסופר במדרש על איזה גוי אחד שהזמין את כל בני הכפר שלו לסעודה גדולה שעשה. רוצה לעשות כיף. הזמין את כולם למשתה, היו שם כל מיני מאכלים מכל מיני סוגים. אתה רוצה את שלי? היו כל מיני מאכלים מכל מיני סוגים. התחיל לטעום אחד, ראה שהטיבול לא כמו שצריך, הפך את כל השולחן. עכשיו, כל אלה שהוזמנו היו שם גם יהודים, אמרו לו, תגיד, מה קרה לך? מה, בגלל מאכל אחד שלא בסדר אתה הופך את הכל? אומר, רואים שאתם יהודים, אתם כל הזמן מדברים על עולם הבא, אז לא אכפת לכם כל כך שפה זה לא יהיה מטובל, אבל אני, יש לי את העולם הזה, רוצה שיהיה מושלם. אתה רואה תמיד אצל היהודים, כשיהודי רוצה לבטא את זה שהוא מאמין בעולם הבא ברוחניות, אז הוא בדווקא עושה בית כנסת לא לגמרי מושלם, תמיד איזה הפורמייקה ככה מקולפת או משהו, שמתם לו לזה, רוצה להראות שמזלזל, אבל זה זלזול אידיאולוגי, זה לא
סיפור אחר. אבל
וואלה, רוצה לשמוע סיפור.
יהודי אחד נוסע על הטיטניק, על הספינה, פתאום הספינה טובעת עם לאונרדו דיקפריו וכל הדברים, ויהודי מגיע לאי בודד, כן? יושב באי בודד, בונה לו בית, בונה לו בפסט, בונה לו מגרש גולף, בית חולים, על שם רבי.
זה לא הסיפור, זה לא הסיפור עם שני הבתי כנסת, לא?
זה הסיפור.
לא, 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 אני לא מכיר, נוספר.
אתה הרסת איתה פעם, שאתה תצטער על זה.
לא עושים את זה, נכון?
טוב, מי מכיר את הבדיחה הזאת?
יאללה, תספר, תספר.
לא, לא, עכשיו אני לא מספר.
לא.
לא, אחלה בדיחה, אתם מתגלגלים פה מצפון. זה שהוא הרס לי, לא מספר.
לא, לא, תהיה טוב.
הצבת יהודי. כזה שינחלו לך לא, אנחנו אם בחוקותיי תלכו. עשינו את זה כבר. תגיד, יש פה הרבה איומים אם לא נלך בחוקותיו. זאת אומרת, יקרה לנו ים בלגנים ומלחמות ומגפות ואפילו השואה, מי שקורא בין השואות יכול להבין שהשואה היא פה אופציה לגיטימית לגמרי.
תשמע, זה מעניין מה שאתה אומר. תראה, היה פעם יהודי אחד שהרגיז את כל מדינת ישראל. הוא אמר שהשואה באה בגלל שעשו עבירות, ואם ימשיכו ככה אוכלים שפן, חזיר, מחלים יום כיפור וזה, יהיה עוד שואה.
זה הרב שח.
כן, הוא ממש הרגיז את כולם. ואחר כך שאלו אותו, אז הוא אמר, מה אתם רוצים? זה כתוב פרשת בחוקותיי מה שאני אומר. אם אתם תהיו בסדר, יהיה טוב. לא תהיו בסדר, יהיה רע. אז מה אתם רוצים? אני אמרתי מה שהתורה אומרת. עם כל הכבוד, אבל זה קצת שטחי. בגלל שאם הוא נלמד קצת הספרות שעוסקת בשאלת השכר והעונש, אנחנו רואים שכל הפרשיות של שכר והעונש בתורה מדברים על ממד מאוד מאוד מצומצם של ההנהגה הכוללת. יש הנהגות יותר רחבות. למשל, כשיש סכנה לעם ישראל שייכחד, אז השיקולים של שכר והעונש לא משחקים. למשל, אם תראה בפסוק שהבאת, נאמר, ואף גם זאת, בהיותם בארץ אויביהם.
איפה אתה, ספר תורה נהלך, תגיד לי פסוק.
בפרק כ"ו. כן. באזור ממד, לא?
באזור ממד. בארץ
רגע, לא. כן. כן, 44.
ואף גם זאת, בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים.
לחלותם.
לחלותם. בכלל הפרשה הזאת, השורש גאל מופיע הרבה.
כן.
כמו שהשורש קשה מופיע בפינוגרד. אוקיי. לא מאסתים ולא גאלתים. זאת אומרת, יש מצב שהוא כן מאסתים, כן מואס בנו וכן נגאל.
השאלה איך אפשר להבין את זה. כלומר, אתה רואה שהפרשה מדברת כל הזמן על דברים מאוד קשים. כן, אני אמאס בכם, ואני לא אריח בריח ניחוחכם, ויפצתי אתכם בין הגוי, ויחרב ושחפת, וכמה, יבלות, מה?
יבלת השלפת.
משהו מהסוג הזה, כן. אז לך תדע, אולי בסוף גם, חס וחלילה, נחלה. אז על זה יש כיכול איזה מין הסתייגות. ואף גם זאת, בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם. כלומר, זה לא יהיה עד כדי כליה, לאפר בריתי איתם, כי אני השם אלוהים. כלומר, אם אני אתן להם לכלות, אז בעצם הפרת הברית. כלומר, אני לא מפר ברית, לכן זה לא יהיה עד כדי כליה. זאת אומרת שיש לי מין הבטחה שלא תהיה שואה. והייתה שואה. כלומר, ופה ברור שזה לא נכנס אם כן לתבנית שכתובה כאן. אלא צריך להבין את זה אחרת. הביטוי בהיותם הוא מאוד משמעותי. אפשר להגיד, ואף גם זאת, בארץ אויביהם. מה זה בהיותם בארץ אויביהם? צריך לשים לב למילים המיותרות שיש במקרא.
בוא נקרא את זה שוב אולי.
ואף גם זאת.
בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם, לאפר בריתי איתם, כי אני, אדוני,
אלוהיהם. טוב. אז זאת אומרת, אז
מה? אלוהים יש לו קו אדום.
כן, קו אדום.
הוא יתעלל בנו עד נקודה מסוימת.
אבל זה לא יד כליה.
עד שהוא רואה שאם אנחנו נגמר מזה, אז הוא...
אז הוא עוצר, הוא עוצר. כן, אז מה תגיד? מה עם השואה? הרי השואה כן הייתה כליה. כן, אז תגיד, בסדר, לא כל האומה הלכה. בסדר. אבל בוא לא נשחק. זה בכלל לא עומד בפרופורציה לאיזשהו חטא שהיה אפשר להעלות על הדעת שנעשה. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא מעבר לכל פרופורציה, ואני חושב שאם נאמר שהשואה באה בגלל חטאים שחטאנו, אז זה הופך את אלוהים למשהו מאוד אימתני. וזה בעל מקולת כזה עצבני.
חבר'ה, אתם
לא שילמת.
כן,
זהו, זה מה שנשמע לא טוב. כן, זאת אומרת, לא שילמת, יאללה, יש הוצאה לפועל. זה ממש לא מתאים. כי אל רחום השם אלוהיך, לא ירפך ולא ישחיתך, ולא ישכח את ברית אבותיך. יש בריתים כאלה. אז קשה לומר. כן, או כאשר ייסר איש את בנו השם אלוהיך ויסריך. אבל לא, צורה כזאת, מה שצריך להיות. כן, תגיד, כן, אבל היו חטאים, נכון. אז יודע, הפעם מישהו אמר, מישהו כתב את זה בעיתון, השואה הייתה בגלל שמדברים בחזרת השץ. לא ידעתי שאלוהים...
תגיד שמות.
אני לא זוכר. אבל לא ידעתי שאלוהים כזה עצבני.
לא. הם שיהיה עצבים פה.
כן, לא, זה כנראה, זה הטלה של מה שהעצבנות שיש לך בפנים, אתה אומר שגם אבא שבשמיים הוא כזה. זה לא עובד כך. אלא צריך להגיד את זה אחרת. יש ביטוי כאן, בהיותם בארץ אויביהם. יש איזה מין הבטחה שכל זמן שאנחנו צריכים להיות בגלות, השואה לא יכולה להתרחש. כי אם אתה שואל את עצמך שאלה אמיתית, השאלה איננה מדוע השואה התרחשה במאה ה-20. השאלה היא למה היא לא התרחשה מקודם. כלומר, כשאתה רואה...
כל כמה מאות שנה...
אז פוגרום פה, פוגרום שם, גירושים פה, גירושים שם, פרעות וזה. אבל משהו בהיקף כזה... אתה מצפה, כשאתה רואה את ההצטברות של השנאה של הגויים נגדנו, היית מצפה שהם יוציאו את זה, את הזעם הזה, כבר בשלב הרבה יותר מוקדם. אלא שהם ימצאו לעצמם כבר מחסומים נגד זה, כן? כמו התיאולוגיה הנוצרית שאמרה שאסור להשמיד את היהודים בגלל שהם מהווים עדות, כל מיני דברים כאלה. זה מין מחסום עצמי, זה איניביציה שהגויים עשו לעצמם. פתאום במאה ה-20 זה התפרץ. אז כנראה שיש לזה איזשהו סוד. ואני חושב שהכתוב אומר את התשובה. בהיותם בארץ אויביהם, כל זמן שהם צריכים להיות שם, שואה לא תהיה.
מה זאת אומרת? כן, הייתה. יש.
אז כנראה שזה כבר לא היה בזמן שאנחנו צריכים להיות שם. שמת לב שכבר הייתה הצהרת בלפור מקודם, ועידת סן רמו?
כל מי שלא היה עם
המפעל הציוני מסכן את עצמו. אז זה לא עונש, אבל יש מצבים של חשיפה. דע לך שעכשיו מורידים את הבידוד, אתה לא חייב להתחשמל, אבל אתה עלול, תיזהר.
וזה מחזיר אותי למה שאמרת בהתחלה, להגדרות של החילונים. זה בעצם מי שעזב, רוב רובם, שמי שעזב אז לפני השואה, היה מה שאנחנו קוראים לנו חילונים. הוא מרד בכבלים הדתיים של אז, ובא לפה ללמוד משהו חדש.
כן, כן, ההיסטוריה, ההיסטוריה של עם ישראל לא שייכת דווקא לדתיים. האמת היא כתוב בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים. אז אף אחד לא שם לב מה שקורה, כולם כחולמים. הראשונים ששמים לב שקורה משהו זה הגויים. אז יאמרו בגויים יגדיל השם לעשות עם אלה. אז היהודים תמיד עם אוזניים פתוחות. מה הגויים אמרו היום? רוצים לדעת מה הגויים אמרו. אז הם אמרו יגדיל השם לעשות עם אלה. באמת? יגדיל השם לעשות עמנו. הגויים מיד, היהודים מיד אומרים מה שהגויים אומרים. אז בסוף גם בסוף היהודים מוכנים לקבל את זה, וגם הדתיים בסוף, ובסוף גם הרבנים מסכימים.
אז החילונים זה בעצם שלב כזה, זאת אומרת שלב שהיה צריך להתנער מהמצב הדתי שהיה כבר לא נורמלי.
נאמר ככה, אתה יודע,
הקדמות אומר... זה שהרב קוקו, הוא מחנך על ראש המשיח בעצם. השלב החילוני, שהם
מכינים את זה. אני מחפש בדיחה כדי לענות על זה. כן, אבל... לא, אני חושב...
שתי דותי
כנסת, והיום... נקמתי. בסדר, נקמת, אז בסדר. אבל יש... יש בתלמוד שהתורה ניתנה בכפייה. מעמד הר סיני היה בכפייה. כפה עליהם הר כגיגית. והתייצבו בתחתית ההר, אם אתם מקבלים את התורה, מוטב. אם לא, טרח. שם תהיה קבורתכם. תלמוד אומר, שמה, הדבר שמתקבל בכפייה אין לו תוקף משפטי. כן? זה קרא מודע רבה לאורייתא. אז התורה לא מחייבת אותנו. אומר התלמוד, כן, אבל במגילת אסתר כתוב קיימו וקיבלו היהודים. בסוף קיבלו מרצון. אז רטרואקטיבית אנחנו חייבים. אבל יש בכל זאת איזושהי בעיה. זה היה בגלות. זה לא קבלה אמיתית. עוד לא היינו בשלים לכך שתיווצר זהות יהודית שמרגישה נאמנות ליהדות בלי מחויבות לדת. כנראה שאחרי 3,000 ומשהו שנה, שפט ריבונו של עולם שעם ישראל מספיק מבוגר כדי להרשות לעצמו לבנות זהות שאיננה מרגישה מחויבת למסורת. כך שכשהיא מקבלת את התורה, היא מקבלת אותה מרצון.
יפה, זה בעצם הדור שלנו.
נכון, זה כמו זה, איך אומרים, זה... כל פסיכולוג יודע שצריך לתת לנער את החירות שלו, לעמוד על דעתו. והיום אנחנו במפעל כללי, זה כבר משהו כמו 100 שנה, שעם ישראל מתנסה בדבר הזה.
מקבלים מחדש, מרצון.
נכון, האמת היא זה כתוב בירמיהו. הנה ימים באים נאום השם, וחרדתי את בית ישראל ואת בית יהודה.
בדיוק הכל של ירמיהו, אתה מחכה את הולך.
אתה מכיר אותו אישית?
כן, הוא מתל אביב, ליד
רחוב ישראל. את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה. כן? ומה כתוב בברית החדשה הזאת? לא כברית אשר קראתי את אבותם ביום החזיקי בידם להוציא מארץ מצרים. זאת אומרת, הברית העתידה איננה ברית שבאה בכפייה, אשר המה הפרו את בריתי. כלומר, ברגע שאתה נותן לי משהו בכפייה, אז גם אם אני יודע שזה טוב, התגובה הטבעית שלי זה לדחות. אשר הם היפירו את בריתי, ואנוכי בעלתי בם נאום השם. כלומר, אני ראיתי להם פה מי הבוס. כי זאת הברית אשר הכרות את בית ישראל ואת יהודה אחרי הימים ההמה. נעתתי תורתי בקרבם, ועל ליבם אכתוב הנה. זאת אומרת שזה דבר יבוא ממעמקי ההכרה. אז אם אתה...
זאת אומרת, אמונה, יורדות החזקה שאתה מקבל אותה מרצון, ולא...
מרצון מהכרה. לכן, מה שאתה קורא חמורו של משיח, הייתי אומר, זה חמור מאוד חכם.
כן,
אני
יורד חמורו. טוב, אנחנו אני מסופק מהפרשה הזאת. אלא כן, יש לך מישהו רוצה לשאול משהו?
דבר.
ההצהרה הזאת כל מיסי שהגויים יודעים כל
מיסי. סליחה?
שקודם הגויים יודעים, ואז עם ישראל יודעים.
נכון, השם עוזי ומה עוזי, הוא אומר שגם בהפטרה זה כתוב.
יש לכם סודות שאתם לא משתפים אותם.
לא, לא, הוא אמר שגם בהפטרה של הפרשה יש מצב כזה שזה מתחיל, ההכרה מתחילה מהגויים ואחר כך מהיהודים. זה באמת כך כתוב. אליך יבואו כל מלכי ארץ. זהו, זה הסוד. דבר.
בגלל
שהרב
אמר על השואה, אני
מסכים
לברר
מקבוצות
לגבי שואה שהניסיון של הרב שח להטיל את השואה כל מיני דברים כאלה זה לא מכובן, קשה לי גם מה שהרב אמר, לפי דעתי בכלל להכניס את השואה לאיזושהי תבנית של הסבר, מה קורה בין הקדוש ברוך הוא לישראל, לנו אין את הכלים, כי גם מה שהרב אמר, קשה לי לראות אבא שיוריד את המחסומים, כמו שהרב אמר, ויאפשר לבן להגיע לכזאת כליה. זאת אומרת, גם ההסבר שאם הציונות היה את האפשרות להתחבץ מהשואה, זה לא מסביר לי אחד היכול...
שמת לב שלא הסברתי. אני רק תיארתי מצב. כלומר, המצב, האפשרות של השואה, זה ידענו מראש. כן, יש ספרות רחבה, גם בתורת הנגלה, גם בתורת הנסתר, שתיארה את האפשרות הזאת. אני מזמין אותך לראות בספר הגאולה לרמח"ל, דברים שנכתבו לפני 250 שנה, שמדהימים בדיוק שלהם, כשהוא אומר מה עתיד, מה עתיד להיות, או מה עלול להיות. אז הדברים, מה שרציתי להראות רק שהמצב קיים. משמעותו של המצב, איך לעשות ממנו רציונליזציה, או אפילו הצדקה מוסרית, זה אני לא חושב ששמעת ממני. כן, בבקשה.
דיברת לי קודם על המניפסט שמעבר לחתיכת פורמייקה השמורה בבית הכנסת.
כן.
והרבה פעמים אתה שומע יהודים מדברים על איזה תפיסה אקולוגית וגם הפרשה מדברת על זה ואיך אנחנו הרבה, באמת, הסביבה שלנו חיים נכון.
סליחה, אתה אומר שהיהודים יש להם תפיסה אקולוגית?
כן, כן.
זה שמשתמשים בכלים של הפלסטיק?
אני רוצה להגיע לכלים של הפלסטיק האלה. לפני שלושה שבועות היינו בטיול, הסתובבנו בנחל מירון.
שנשמור, אני מדמיין כבר את הזוהמה הפלסטיקאית.
זה היה עוד לפני ל"ג בעומר.
אוקיי.
וזה היה אחרי יום העצמאות. והנחל מקסים ונקי ויפה. וכינחנו בקבר רשב"י, סיימנו בקבר רשב"י. אני לא רוצה להוציא פה דיבתם של המתפללים שם רעה, אבל זה פשוט, באמת, פח השפעה אחד דבר. זוהמה מטורפת. איך מתיישבת הדעת עם זה שהמקום הכי קדוש, נראה כמו פח זבל אחד גדול, ואני לא מנסה אפילו לתאר מה קורה שם אחרי ל"ג בעומר. איך הדעת מתיישבת?
קודם כל, אחרי ל"ג בעומר שם פנוי, אתה יודע? פנוי. בל"ג בעומר אתה לא יכול לזוז. תבוא יום אחרי. ממש נחמד. אבל...
משהו לוקלח.
משהו התווה שם בערים של זבל וזוהמה שם.
כן, זה נכון.
זה עוד לפני ל"ג בעומר. זה לפני אירועים הגדולים.
אני איך משהו.
באופן קבוע שם זבל.
אני איך משהו. אתה יודע, יש במשנה הלכות אקולוגיות. של איכות הסביבה. איך לבנות עיר, איפה לנטוע את העצים, איפה לשים את בית הקברות, איפה לשים את האשפה, איפה... יש כל מיני דברים. זה נקרא נויה של עיר. עכשיו, הפוסקים אמרו שההלכות האלה נוהגות בארץ ישראל ולא בחוץ לארץ. מדוע? כי בחוץ לארץ רוצים שיהיה לך זווה. כלומר, איך אומרים, הלוואי ותתנבל בעיני יושביה, שלא תישרי שורשים שם, שתדע שאתה לא בבית. עכשיו...
אז מותר ללכלך בחול, אבל בארץ...
רצוי, רצוי. כן? איך אומרים, מדוע מייבים מים מטורקיה? כי הברזים כבר פה. עכשיו, אז יש איזה מין זלזול כזה. אני יודע שיש אפילו משפחות בצפון אפריקה שנהגו שלא לנטוע עצים. לא לנטוע שום עץ כדי... כי אדם קשור למקום שבו נטע עץ. עכשיו, מעניין שאחד מגדולי הפוסקים, רבי יוסף קארו, בכל זאת רבי, בעל השולחן ערוך אומר שגם בארץ ישראל ההלכות האלה לא נוהגות היום, עד שנשוב לזכות בה. אז זאת אומרת, שמי שמרגיש שהוא עדיין חי בגלות, אז אינסטינקטיבית הוא מפתח יחס של בוז אל הסביבה, הוא לא יודע אפילו מאיפה זה בא לו. כי זה לא שלו, כאילו. אז אנחנו עדיין תחת המנדט הבריטי או הטורקי, אני לא יודע מה. כן? זו התחושה של מי שמלכלך.
גם אלה שבאים להתפלל במקום הכי קטן.
בוודאי.
למה הם מתפללים שלוש פעמים ביום, אם עוד בגלות?
כן, בדיוק זה העניין. הם מתפללים שנצא מהגלות. אז אם אתה אומר שזה כבר לא גלות, אז הרסת לי את התפילה. אז עד רבה. כלומר, יש סכנה כזאת שאדם לא יזכור שמדינת ישראל קיימת, או שחזרנו לכאן, ושזה ארץ ישראל שלנו וכו'. ולכן, אתה רואה שיש גם איזה מין קאץ' כזה סוציולוגי. אם אתה נמצא בשכונה שבה אנשים לא יודעים שמדינת ישראל קמה, אתה תראה את התופעה הזאת.
זאת אומרת, מתוך בוז לסביבה.
כן, אבל הבוז הזה הוא בוז אידיאולוגי. הוא לא בוז המהותי.
אה, בסדר, אנחנו חופשי.
כן, כן. תיכנס לבית, תראה שזה נקי. זה לא
באמת אידיאולוגי, זה לא פשוט חוסר מודעות
טוטלית
לסביבה.
אני לא יודע. זה נראה לי שהיו... אני חושב שגם בחוסר מודעות... אני אקח משהו. כל התנהגות, גם כשהיא לא מודעת, והיא באה מחוסר חינוך או מה שאתה רוצה, כל פסיכואנליסט יגיד לך שמאחורי זה יש איזה עמדה, איזה התרסה ש... אתה לא פסיכואנליטיקה?
לא, אני אומר שזה אתה חובש
כיפה
ולא פסיכואנליטיקה.
לך תדע, מישהו אמר לי פעם, תפסיק לרדת על פרויד, אני חזרתי בתשובה דרך הפסיכואנליזה. טוב.
יהודי חשוב פרויד.
כן, אגב, זה נפלא. ראית את הספר שלו על משה רבנו?
בטח, יש לו מאמר מדהים על משה רבנו.
אז מה שמעניין בספר הזה על משה, זה שפרויד אומר בדיוק, אבל ממש בדיוק ההפך ממה שכתוב בתורה. אז אני למדתי מזה משהו מאוד חשוב, שהתורה אומרת בדיוק את ההפך ממה שאומר פרויד.
יפה.
כן.
רצית משהו אחר?
רוצה ליישר את המחלוקת של הבדיחה על שתי בתי כנסת.
אגב, עוד לא שמענו את הבדיחה.
אני אספר לו באופן אישי אחר.
לא, אני אציע את ההצעה של שלושה בדיחים.
של מה?
אחד ספרדי, אחד אשכנזי, ושני בחיים לא נכנס.
יפה. בחיים לא נכנס לשם.
אני מקווה שאשכנזי, שבימות המשיח, אותו אני.
יש עוד גרסה. יש. לזה, בזה אני מתפלל, בזה אני לא מתפלל, והשלישי זה אם אני אתפלל בכל זאת בשני, בזה בטוח לא.
אוקיי, נשאל, אני אומר שבסוף עוד מעט יהיו בתי כנסת לפי המוזיקה. לא ספרדי, אשכנזי, זה, אתה יודע.
הכל ספרדי.
כי אשכנזים הם מתבחיינים בבית כנסת. כאילו הגרמנים במדרגות.
אז ידעתי, אשכנזים, אם זה לא עצוב, זה לא זה. ראית פעם חתונה אשכנזית?
כן.
כן? הקלה נראית מתעלפת כזאת? כן. זהו, והמגינה כזאת עצובה,
שלמען האמת היא פרשה שאותי לא כל כך מעניינת, כי זה הרבה פרוצדורה פה, הרבה מספרים,
מלא פה,
שמות,
תחתום פה.
פרטים, תחתום, טופס טיולים או משהו. ורציתי לשאול אותך למה? למה זה עכשיו מעניין אותנו מי שמות האנשים, מי, כמה חיילים יש לשבט יהודה, כמה לשבט זבולון, ומה עוד שיש מצווה מפורשת שאסור לפקוד את בני ישראל. אז התורה בעצמה פוקדת אפילו פעמיים? למה?
יותר מפעמיים. גם פרשת פנחס, כן. סופרים, סופרים.
אז מה, אתם אומרים לנו לא לעשות, ועכשיו
אתם... אתה יודע, יש ביטוי כזה, אני לא סופר אותך.
כן.
לא לספור מישהו, זה גם כן איזה אלבון.
זה לא עושים אלבון.
כן, בדיוק. ואתה יודע, גם אפילו ראיתי שר הביטחון אמר, בוועדה שם, בוינוגרד, הוא אמר, זה לא נעים לקום בבוקר ולשים לב שהרמטכ"ל לא סופר אותך. מה, יש לך משהו נגד ספרדים?
לא. יש משהו נגד
טמטום. איפה היינו? אתה יודע, יש, אם אתה שם לב, שיטת הספירה היא מאוד מעניינת, כתוב במספר שמות. נגיד, יש לך קבוצה של אנשים, אז אתה יכול להגיד, כמה אנשים יש פה? אני ספרתי, יש 2,000. מה זה משנה 2,000? אז אחד ימות, אבל אחד אחר בא. אז יש לך 2,000. זאת אומרת, כל אחד הוא ניתן להחלפה. זאת אומרת, זאת הסתכלות על המספר של האנשים בצורה אימפרסונלית, מחוסרת אישיות, מחוסרת זהות, פנים. זאת השיטה, הייתי אומר, הקולקטיביסטית. בקומוניזם למשל, או בפשיזם, שאתה מסתכל על המסה ולא על האדם הפרטי. יש שיטה אינדיבידואליסטית. מי נמצא פה? יוסי, אלברט, דודו, זליג, שפרינצה, אז יולנדה, יש פה כל מיני.
למה אשכנזים בסוף?
אתה רוצה שמות ספרדים? נג'מה. בקיצור, כל אחד ואחד יש לו את הייחודיות שלו. זה ככה אינדיבידואליזם. אבל אז אין משמעות לביחד. התורה אומרת במספר שמות. כלומר, מצד אחד האדם מרגיש את ההתקללות שלו במספר כולל, וזה לא מבטל את הזהות הפרטית שלו. אני חושב שזאת המשימה של הספירה הזאת, שכל אחד, לפני שהוא מתחיל את היציאה אל המדבר, ומהמדבר לארץ ישראל, ידע בדיוק את מקומו. ברגע שאתה נתת לי את מקומי, אני יודע מי אני. ואז אני בעצם מרגיש איזשהו שחרור. זאת אומרת, הביטוי הזה, סופרים אותי, הוא ביטוי משמעותי. ספרו אותי, לא שכחו אותי, אני קיים.
אוקיי. אז למה אז יש מצווה לא לספור?
לא לספור, בגלל שכשאתה סופר, אז אתה עלול להסתכל בדיוק בתפיסה האימפרסונלית הזאת.
שאתה רק מספר.
כן, אתה רק מספר, מי אתה בכלל?
אז אם אתה סופר אבל באופן אישי, שאתה נותן פנים למספר, אז
בסדר. בדיוק, יוסי, דודו, יולנדה.
יש פה מישהו שרוצה לחתום בשאלה על פרשת במדבר? או כל שאלה אחרת, אגב.
כן. רב, מקודם, בשנת השמיטה, אתה במאמר שכתבת, אתה הזכרת כל שבוע כי בכל מישהו עובר. שבוע אחד הרמח"ל, אחד הרשב"י, פעם אחת משה רבנו. אתה אומר, אתה את הרצל. אתה עומד בקנה אחד את הרצל עם כל גדולי העולם האלה?
לא, הוא הרבה יותר גבוה.
הרבה יותר גבוה?
אני אסביר לך משהו. אני חוזר. במאמר ש... כן, במאמר שעל ספירת העומר, לא על השמיטה, אז הבאתי שם את הספירות ואת ההתאמה לכל מיני מאורעות, בין היתר רשבי ורמחל, והבאתי גם את הרצל. והבאתי הרצל. הרצל, אתה סופר את הרצל עם גדולי עולם אלה? עד כאן שאלתו.
אני חושב שהוא
חוטא
פה בזה שהוא לא נותן פנים להרצל.
הייתי אומר ככה. ריבונו של עולם, כשהוא רוצה לגאול את עמו, תמיד מביא גואל מבחוץ. משה גדל בבית פרעה, והזהות של משה לקח לה הרבה שנים להתברר. הוא לא ידע בהתחלה האם עליו להיות הפרעה הבא, או להיות מלך ישראל הבא, או להיות הרועה של יתרו. לקח לו עד גיל 80 לברר את הדבר הזה. מאוד מעניין להבין מדוע הגאולה באה דווקא על ידי אדם שתואם מהתרבות הכללית.
אם הוא היה במדבר, עם החבר'ה במדבר, הוא היה
בא למשה,
אומר לו, מה זה? מי
שמחה,
כאילו? אתה
מצרי בך. בוכתה עשו את זה. מלא עשו את זה, כן? אגב, זו הטענה של זמרי. בת יתרו מי יתירה לך. וריבונו של עולם, כשהוא רוצה לגאול, הוא רוצה לגאול את הכל. ולכן צריכה להיות איזושהי שותפות של המלכויות ביצירת האישיות שמוציאה מן הגלות. עכשיו, אתה מכיר את משה רבנו בשתי פונקציות שהוא מילא. א', הפונקציה של הוצאת ישראל ממצרים, ב', הפונקציה של נותן התורה. וכיוון שאתה אדם דתי, הפונקציה של נותן התורה מאפילה אצלך על הידיעה שמשה ראשית כל נשלח בשביל לגאול. ולכן לא בכדי, גם הרצל, שהשליחות שלו הייתה רק שליחות הראשונה, הוא באמת עסק בדבר הזה, להוציא את ישראל מן הגלות, אחרי שהוא עבר ברור מאוד מאוד מסובך של הזהות שלו. הרי בצעירותו הוא בכלל חשש שהפתרון של הבעיה היהודית היא התבוללות. ורק אחרי שהוא ראה איש מצרי שהיכה את דרייפוס, אז הוא הבין שצריך להקים את מדינת היהודים. ובמובן הזה חזר בתשובה, ולכן זכה להיות השליח של ההשגחה העליונה להביא את הגאולה האחרונה. ולכן במבחן הזאת יש לו מעמד אדיר.
יש גם אולי עניין של להסתכל על מה שנקרא, על חיצוניות ופנימיות. יש לנו בשבועות, אנחנו קוראים מגילת רות. רות, אנחנו יודעים שהיא מואביה. יש גם מצווה מפורשת לא להכניס מואבים לקהילת אדוני, ובכל זאת הכינו שדוד המלך הוא צאצא שלה, למרות שלשיטתך לא צריך לספור אותה בכלל, אלא מי?
תראה, גאולת בית שני הייתה מורכבת משני שלבים. א', השיבה לארץ, ב', העצמאות, וזה לא התלכד. השיבה לארץ נתה בזמן עזרא ונחמיה, העצמאות רק בימי חנוכה 200 שנה אחר כך. ואם תשים לב, יש פה שני דברים. אלה ששבו בימי עזרא היו, איך אומרת הגמרא? העשרה היו חסין, כל הדפוקים באו. כן? נשואים גויות, מחללי שבתות וכו', ודווקא על ידם נעשתה הגאולה. כן, ואם תשאל את עצמך כיצד החל מרד החשמונאים, דווקא הוא החל מתוך מרידה במוסכמה ההלכתית, אם אתה שם לב סיפור של הבת של חשמונאי. כן? אז יש כנראה איזה ממד כזה כלשהו, אם כי כבר כתבו הכותבים, רבי חיזאי קרסקס וכדומה, שגאולת בית שני זה לא זה רק המין הכנה לגלות ארוכה. רק היום אנחנו זוכים סוף סוף להשלמת מהלך היסטורי שהחל ביציאת מצרים, ועכשיו מגיע לידי השלמתו.
על מה אתה מסתמך שאתה אומר שמשה התלבט עם להיות פרעה הבא? שזה בסופו
של דבר? רבי אברהם בן עזרא.
היה לו צ'אנס להיות פרעה למשה?
בוודאי. הרי הוא היה הבן המאומץ של פרעה. אז הוא אמור להיות הפרעה הבא. איך כתוב שם, ויגדל משה, אומר רש"י, שמינה הוא פרעה על ביתו, הוא היה ראש ממשלת מצרים. ובאותה מידה הוא גם יודע שהוא הבן של עמרם, שהוא ראש שבט לוי, שהוא ראש שבטי ישראל, והוא עשוי ביום מן הימים לטעון לכתר של מלך האומה הישראלית. כתוב, ויגדל משה ויצא אל אחיו. מי הם אחיו? אז הרמב"ן אומר, אחיו, בני ישראל. רבי אהרון בן עזרא אומר, אחיו, המצרים. מה הייתה האמת? אני חושב שהוא הלך לבדוק אם הלכה כרמב"ן או כאבן עזרא. הוא הלך לבדוק. והיה איש מצרי, מכה איש עברי, מאחיו. מאותה שעה הוא החליט שהוא בצד של הנרדף. זה לא היה פשוט. בהתחלה בגלל שהוא נרדף, מכה. ואם אתה שם לב, למחרת, אחרי שהוא החליט בעצם ללקוט עמדה פרו-ישראלית, למחרת שני אנשים עברים ניצים, והיא אומר לרשע, למה אתה קרח? הוא אומר, מי שמך לאיש שר ושופט עלינו? זאת אומרת, אתה בא ממצרים, מה אתה מתערב בעניינים פנימיים של היהדות? ויראה משה ואומר, אכן נודע הדבר, אומר רש"י, נודע מדוע הם משועבדים. כלומר, הוא חזר בו מהרעיון לגאול את ישראל. ואז הוא ברח למדיין, חשב, הלך לחפש מישהו ממשפחתו של אברהם אבינו, מבני כתורה, אולי שם יש משהו לעשות. עד שנגלה אליו השם בסנה, ואומר לו, ראו, ראיתי את עוני עמי אשר במצרים. עמי זה מי שבמצרים, לא מי שהלכת לחפש במדיין. ואז יש לו כל מיני בעיות. הוא אומר, תשמע, אני לא רגיל לדבר. יגידו שאני מדבר מצרית, ושאני בכלל גדלתי אצל יתרו, יגידו, מה אתה נכנס לבית המדרש בכלל? חילוני שכמוך. אז הוא אומר, אולי תשלח מישהו אחר, את אהרון, האח שלי. שלח נביא, תשלח. הוא מוכר שם, הוא נביא, הוא חי בתוך בית המדרש. למה עונה לו הקדוש ברוך הוא? ויחר אף השם במשה. הלו, אהרון, אחיך, הלוי, אני מכיר, כן, הרב, מהגטו. ידעתי, כי דבר ידבר. מה זה דבר ידבר? הם כל הזמן בבית המדרש אומרים, בעזרת השם יתברך, שנה הבאה נצא מהגלות הזאת, ריבונו של עולם, בבוא הזמן יוציא אותנו מכאן, צריך להמשיך להתחזק, להתפלל, להגיד תהילים. לא ככה יוצאים. אני רוצה אחד שמבין במדעי המדינה, אני שולח אותך כי אתה מדבר וינאית. לכן, אתה, אל תיקח את הארון, אלא מה? אתה רוצה גושפנקה מהממסד הדתי, אל תדאג, הנה יוצא לקראתך. ורעך ושמח בליבו. זאת אומרת, תמיד היה בכל ההסתדרות הציונית לדורותיה, וגם בכל ממשלות ישראל, תמיד דאגו החילונים שזקן אחד יישב איתם. והם מוכנים אפילו לשחד אותו, רק תשב איתנו. אותו דבר. בעצם הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אל תפחד להיות בן גוריון, הרב קוק שמח כשהוא רואה אותך.
יפה. טוב, אנחנו נסיים בנימה אופטימית זו. אולי כן מישהו יש לזה שאלה בוערת בעצמותיו.
רוצה להגיד תודה לרב שירקלין. אנחנו נמשיך בסדרת המפגשים הזאת ועקבו אחרי הפרסומים, או שמי שרוצה לקבל ידיעה אישית יכול להירשם פה למשלח פה במייל או בלנייד. תודה רבה.